טוב, רבותיי, אנחנו בשופטים. בפסוק כ"ב. לא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. רש"י אומר, מה זה העניין הזה? שנא השם אלוקיך. אומר רש"י במקום, לא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמיים. זאת אומרת, יש שני סוגי מזבחות. יש מזבח אחד שיעשו את זה מאבן אחת, כמו אצל האבות, אצל האבות, אבן עשו את זה מזבח. ומזבח של המשכן בבית המקדש היה מורכב מהרבה פרטים, הרבה אבנים. זה הבדל בין זה. אומר, זה, האבן האחת הזאת, שנה השם אלוקיך, וזה אסור לעשות. מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמיים, ששנה מזבח אבנים, ומזבח אדמה ציווה לעשות. וזה שנה. מדוע הוא שנה את הדבר הזה? כי חוק הייתה לכנעניים, שהיו מקריבים על אבן אחת. על פי שהייתה אהובה לו בימי אבות, עכשיו שנאה, לאחר שעשאו אלו חוק לעבודת כוכבים. מה שאומר באופן פשוט, האבות כן השתמשו במצבה. אחר כך הפכו את זה הכנענים, הם עשו את זה לעבודה זרה. כל כך צריך להתרחק מעבודה זרה, אומר, אם הם עושים ככה את המצבה, אני שונא את זה. למרות שהאבות כן עשו את זה, זה הפשט ברש"י. רק מזבח אבנים. אבל יש כאן איזשהו גם רעיון אחרי הדבר הזה. אצל האבות, לא היה עם. לא היה עם. המזבח הוא בא כמו כל עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד, אבל הוא מתחלק לפרטי פרטים. כל פרט, כל זה... זה כמו גוף אחד של אדם עם הרבה איברים. אבל אצל האבות עדיין היו, מה היה? אברהם, יצחק ויעקב, מה היה? כמעט שום משפחה אצל יעקב היה כבר משבט, נאמר, היה שבטים. וגם שם כתוב שרבו האבנים ביניהם, על מי יניח צדיק זה את ראשו, והתאחדו כל האבנים, עשו איש אחד כלב אחד, ומזה עשו מצבה, מהאבן הזה עשו. אבל ביסוד זה גם היה, לאחד את כולם. זאת אומרת, המזבח צריך, המקום של המזבח זה לאחד, להשלים את כולם. אז איך? על ידי זה שאתה מבין שכל פרט בתוך המזבח, או כל פרט בתוך עם ישראל, הוא חלק מהכל הזה. זה לא דבר נפרד, אלא הכל זה חלק מהכל. אבל אם אתה אומר שזה מזבח אחד, רק אבן אחד, איפה הפרטים בתוך כל זה? איפה הפרטים? 12 אבנים גם, נכון, יפה. מצבה, 12 אבנים. אתן לכם דוגמה מהסינים. הסינים במלחמת קוריאה הראשונה שהייתה, אז אמרו, אנחנו מוכנים שימותו 4 מיליון סינים. לדלל את השורות קצת, אלה נתו נראה סינים. זאת אומרת, לא אכפת להם מהפרט. עוד מיליון, פחות מיליון, צ'יק, 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 צ'יק. איפה הפרט? איפה היחס של כל אדם ואדם? שהוא עולם לא, כן, כל הדברים האלה. אז זה הגישה הקומוניסטית. כל העולם התאחדו. מה אכפת לי מהפרט? מתו עשרות מיליון תוך כדי... איפה האדם? איפה הפרט? אצל עם ישראל זה לא כך, נכון שיש כלל, אבל יש פרטים בתוך הכלל הזה. זה נתייחס את כל פרט ופרט. ומישהו עולם הוא לא. זאת אומרת, זה כרמז להבדל בין מצבה לבין מזבח אבנים. תעשה להם. אל תקרא אבנים אלא בונים, בנים. אז זה אחד. אנחנו עוברים מסכת, ברשותכם, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מסכת סוכה, אחרי, או מסכת ראש השנה. אני חשבתי שאולי מתאים יותר לערב ראש השנה, ללמוד מסכת ראש השנה. בסדר? תפתחו מסכת ראש השנה, פרק א'.
בסדר המשניות, ראש השנה
הבא
אחרי
סוכה. צריך להסתכל במאירי, ברמב"ם, מדברים על שהסדר הוא לא מקרי, יש לזה. לפעמים גם התוספות מביאים, כל מסכת הוא מסביר, החיבור, צריך לראות את זה. כן, יש לכם פרק א', משנה ראשונה, ארבעה ראשי שנים הם. ואחד בניסן ראש השנה למלאכים ולרגלים, ואחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אחד בתשרי, ואחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים, לאבלות, לנטיעות, לירקות, אחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים 15 בו. מסביר רב קהתי כאן, קודם כל, מה זה ארבע שנים? זה ארבע תאריכים בשנה, לנושאים האלה שהוא כאן המשנה מפרט. כל אחד זה ראש הראש של הדבר. זאת אומרת, אם להמחיש את הרעיון, זה כמו מעגל, אתה פותח מעגל, ואז גורם הזמן הוא מעגלי כזה. פותח וסוגר, פותח וסוגר, כמו 24 שעות. שבוע, שבת, שבוע. גם כאן אומר, ארבעה פעמים אתה פותח מעגל בנושא זה או אחר, תגיד נראה, וסוגר אותו עוד שנה, אחרי שנה סוגר אותו, על אותו תאריך. זה מובן. ומה הם? באחד בניסן ראש השנה למלכים, במניין שנות המלכות של מלכי ישראל. שאם הומלך מלך באחד מחודשי השנה, שהגיע אחד בניסן, מתחילים להיות לו שנה שנייה. בגמרא למדים זה מן הכתוב, כאן יש מעריך מאוד, אני לא רוצה לקחת לכם את ארוחת הבוקר, אני אסביר את זה בעל פה, את התמצית של העניין. הגמרא דנה, שמה צריך את זה? למה לא ימנו למלכים מרגע שממליכים אותו? בסדר, זה מקובל שלפי המלכים מכבדים את המלך, בשנה מונים לפני המלכים. בסדר, אבל למה להלכים בניסן דווקא? למה דווקא, ולא בזמן, באותו יום שממליכים אותו, נתחיל למנות את שנתם? הוא אומר, נכון שמונים מרגע שממליכים אותו, אבל בניסן מתחילה שנה חדשה. אפילו אם המליכו אותו באדר, בסוף אדר, שלפני ניסן, אז מגיע ניסן שנה אחת. למרות זה היה יום אחד אפילו. זה הגמרא דנה בסוגיה. יש שם עוד פירוט של כל מיני דברים. הוא אומר, זה נקרא, בקשר לעניין של כתיבת שטרות. יש שטרי חוב המוקדמים והמאוחרים. אני רוצה להסביר בתמצית. הוא מעריך מאוד בדבר הזה, כאן אני תמצית את הדבר הזה. אדם שהוא לוקח הלוואה. אז זה שנותן לו את ההלוואה, הוא משכן את השדות שלו, את הבית שלו. הוא אומר, מרגע שלקחת את ההלוואה, הבית, המקום הזה, יכול המקום הזה ממושכן, הדבר הזה. בסדר. אבל אם האדם כותב על השטר של ההלוואה, שהוא לוקח את ההלוואה, והמשקול, כן, הוא לוקח, הוא כותב מוקדם מהתאריך שהוא קיבל את ההלוואה. זאת אומרת, הוא משעבד בעצם את השדה הזה, הוא משעבד מראש. משעבד אותו. עכשיו בא מישהו, קונה את השדה הזה. תמים. הוא לא יודע שהדבר הזה מישהו בא. הוא קונה את השדה. הוא רוצה לממש את העסקה, הוא אומר לך, חביבי, השדה הזה מישהו בא. הנה, יש כאן שטר. בשטר כתוב, אתה נניח, שיבדת אותו, כנראה רצית לקנות אותו בשבט, בכסלו הוא כבר היה רשום על שם זה ש... על שם המלווה. מתחילים באים לבית משפט. בלגן. מה עושים? של מי שאחר, הוא זה שילם לו כסף עד השדה, זה שאיבד את השדה כבר מראש, הוא פשוט זייף את התאריך. לא אומר התאריך. אז אמרו, בואו נעשה, ומונים את השנים לפי המלאכים, ככה היה נהוג. ככה. אז הוא אומר, בואו, אם נעשה את זה מרגע שהומלך המלך, לך תדע מתי הומלך המלך. ואם זה עניין של עשרות שנים, השטרות האלה. האם הוא מלך בשנה הזאת, או בשנה הזאת, או בתאריך זה, או בתאריך זה, וכל הדברים האלה. אז אמרו, על מנת שלא יבוא לידי בלבול, אנחנו נקבע שכל מלך מונים שנותיו מתאריך קבוע. מהו התאריך? ניסן. ככה קבוע. גמרא דנה, אז לומדים את זה משלמה המלך, כל הדברים האלה. זה התמצית של הדבר. אז לכן קבעו ראש שנה למלכים בניסן למלכי ישראל. לעומת זה למלכי הגויים ומתישרי. הבדל בין מלכי ישראל ומתישרי. עכשיו נעבור הלאה. לגבי מעשר בהמה, באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. מה זה מעשר בהמה? כל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש להשם. ואין מעשרים מהבהמות הנולדות בשנה זו של הנולדות בשנה אחרת. כן, אין הנולדים בשנה זו מצטרפים לנולדים בשנה אחרת. להתחייב מעשר גמר. בגמרא לימדים דין זה ממה שנאמר, עשר תעשר את כל שבועת זרחה ביצא שדה שנה שנה. למה שנה שנה? כמו מעשרות. ודרשו חכמי עשר תעשר בשני המעשרות כתוב מדבר. בין מעשר דגן, בין מעשר בהמה. שנאמר שנה שנה. מכאן שאין מעשרים משנה לחברתה. וזוהי ששנינו משנתנו, ואחד בלול ראש השנה למעשר בהמה. שכן, מדוע? מה הסיבה? רוב הבהמות יולדות בחודש אב. הם יקרו את הטבע של הבהמות. אם הן מתעברות, נאמר, באביב, הבהמות, אז לוקח כמה חודשים, בחודש אב, הן כבר יולדות. אז זה מי שאומר, בראש חודש אלול, אז מתחילים לספור ספירה חדשה. זאת אומרת, כל הבהמות שנולדו עד ראש חודש אלול, זה שנה אחת. מראש חודש אלול, מה שנולד, שנה חדשה. ומה זה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי? הם אומרים לא, אז יש להם ויכוח עד מתי רוב הבהמות, כן. הואיל והקיש הכתוב מעשר בהמה למעשר דגן, מה מעשר דגן ראש השנה שלו בתשרי, אף מעשר בהמה ראש השנה שלו בתשרי. כבר חכמים סורים מה הדגן סמוך לגומרו איסורו, שכל ימות החמה עומד בגורן להתייבש בתחילת תשרי, אוספים אותו הביתה, מאשר בהמה סמוך לגמרי איסור היינו באחד באלול, שרוב הבהמות יולדות עד אחד באלול. כן? זה המחלוקת בינינו. באחד בתשרי ראש השנה לשנים. מה זה לשנים? יש, אומר בגמרא מפרשים, למניין שנות מלכי אומות העולם, כמו שאמרנו, לעומת מלכי ישראל. וכן מברים, אמנם רוב מפרשי המשנה. ולשמיטין, מה זה לשמיטין? שנת השמיטה מתחילה בתשרי. משנכנס תשרי אסור לחרוש לזרוע מן התורה. מדרבנן עוד לפני זה, אבל התורה... ולעוולות, אף שנת היובל מתחילה באחד בתשרי. לנטייה היינו עניין שלוש שנות עורלה, אז בהתחלת תשרי עוברת שנה. שנותיה אילן משישה עשר באב, דהיינו 44 ימים לפני אחד בתשרי, שהן שבועיים לקליטה, תנטייה, ב-30 יום אחר הקליטה יחשב שנה, הרי כשמגיע אחד בתשרי, מתחילים להיות לנטייה שנה שנייה משנת העורלה. כעבור שנתיים, אחר תשרי, נגמרות שלוש שנה העורלה, ברם והגיע אחד בתשרי של שנה הרביעית, עדיין אסורים הפירות בהנאה משום עורלה, עד 15 בשבט, שהוא ראש השנה לאילן. אז זה כבר משהו אחר. עד 15 בשעת בהכנתו של הפירות. בכל זאת, ככה, זאת אומרת, שתל תשתיל, 44 יום לפני תשרי, מגיע תשרי, אז היא שנה אחת. נגיד, יש לו עוד שנה שלמה, ועוד שנה שלמה, ואז זה שלוש שנים. אחרי נטע רווי, אחרי באה עולה, בשנה החמישית, באמצע שבט, לירקות. אין מסר ירקות שאין מסרים מירקות מנקטו לפני תשרי, ירקות מנקטו לאחד אחר תשרי. כן? למשל, גידלת עגבניות, והסרת כל העגבניות עד תשרי, ואותו שיח, אותה חלקה, מתשרי והלאה, זה מסר אחר לגמרי. למרות שזה אותו. ואחד בשבט ראש השנה על האילן, כדברי בית שמיים, שכן האילנות הולכים אחר חנתה, שהתחלת הפרי. כן, ואין מעשרים מפירות שחנתו לפני שבט, על פירות שחנתו לאחרי אחד בשבט, לפי בית שמי. כן, לעניין מעשר שני ומעשר עני, אם חנתו הפירות בתחילה השנה השלישית של שמיטה לפני שבט, אף על פי שנקטפו לאחר שבט, דנים אותם כפירות של שנה שנייה לשמיטה, ונוהג בהם מעשר שני. ואילו הפירות שחנתו משבט ואילך נוהגים בהם מעשר עני. בית הלל אומרים 15 בו, הם חולקים על התאריך. גם כאן בגלל הטבע. הטעם שקבעו ראש שנה ליום בשבט, מבואר בגמרא, הואיל ויצאו רוב גשמי הצנה ועלה שרב באילן, הוא התמלא באנרגיות, ונמצאו הפירות חונותים אותה. יש מפרשים טעם שבית הלל לפי ש15 בשבט הוא תחום אמצעי שבין תקופת טבת לתקופת ניסן, ומחר שעברה חציה של תקופת טבת, ורתש כוחה של טבת, ואין הקרירות חזקה כל כך. והכנתה הולכת ומתגברת. קצת אורות, אורות, אורות היום אנחנו בקוף סמך א', כן? בפרק ז' שלמות נשמת ישראל בתחייתו סעיף ב' מקור הרגש היא נטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבל את החיים בקרבה, כאין אור פנימי, הפנימי. כל הרמות כולם היא תכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. כן. אז הוא אומר... יש, מה זה מקור הרגש? רגש, יש שכל ויש רגש. שכל, המילה שכל זה סמך, חף להמיד. המילה קול מסתתרת במילה שכל. הרגש זה עניין פרטי, וגם משתנה כל הזמן. לכן אומרים, אישה היא רגשנית. כל הזמן מצבי רוח. אתם לא התחתנתם, אתם לא יודעים מה. אבל הוא עולה ויורד, עולה ויורד. זה נכון? איך אתה יודע? התחתנת. למה... גם לנו יש רגשות, אבל לה זה מיוחד. כן. זה אומר, הרגש זה הפנמה, זה דבר פרטי יותר, דבר כן. וזה גם עם ישראל, הוא אומר כאן מבחינה הזאת, כנסת ישראל, עם ישראל. זה תכונת המלכות, זה צמצום כל העניין. שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה כלולה היא תכונת נשמת האומה בישראל. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד השכינה. השכינה מתגלה דרך עם ישראל. תשאלו אותי מה זה השכינה, שאלו אותי, אני לא יודע, אבל לא משנה. השכינה מתגלה דרך כנסת ישראל. כתוב, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. השכינה מתגלה דרכם. אור השם, רצון השם, נאמר, מתגלה דרך אלה שעוסקים בתורה. אבל בגדול, נאמר, בעולם, בנושות, בעולם כולו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ודרכנו מתגלה השכינה בגדול, נאמר, בכל העולם. זה מה שהוא אומר. האומה, כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד השכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. מלכות השם מתגלה דרך כלל ישראל, דרך השכינה, דרך המתגלה בכלל ישראל. אבל מקור השכל, שהוא אמרנו יש לנו רגש, ושכל, אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שקורה מוכן בהוויה. כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי במשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת וזו. זה מרמז לנו על הקבלה, קודם אומר מלכות, עכשיו תפארת. התפארת היא כנגד התורה. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, דהיינו השכינה, אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה שזה תורה. וכפי קישור הצדק עם משפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים בשאלת, כשאלת הקרובים, פונים זה לזה מזה, אתם מתאים את העורף אחד לשני, כשאלה, סליחה, הקרובים פונים פניהם זה, זה מזה, העולם שרוי בצער. זאת אומרת, אומר התפארת והמלכות פונים כל אחד לכיוון אחר, התורה והשכינה והאומה, כל אחד לצד אחר, יש צער בעולם. עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. על ידי תורתו, מתכוון לעצמו כמובן, זה נשמתו של הרב. על ידי תורתם ושפיכת נפשם ותפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, ועולם מתבשם וברכות חוזרות אליו, ברכות ברכות לראש צדיק. הצדיק הוא מחבר את הרגש והשכל, את האומה עם התורה, החיבור הזה. וכשאין חיבור, אבל זה נקרא פנים אל פנים. אבל כשאין חיבור, זה עורף מול עורף, זה לא כל כך בריא. עצם העובדה שאנחנו קיימים, קודם כל בחר בנו. הוצאה מזה בדיוק כמו שאומר, הוצאה מן הכוח אל הכוח זה על ידי התורה. לכן שניים שעוסקים בתורה, שכינה בנו.